ואנחנו מתחילים עם השאלות. שאלה ראשונה שהגיעה לבית ההורה, אנחנו זוג בעלי תשובה טריים. התארחנו בשבת אצל משפחה חרדית, וכשרציתי להוציא משהו מהצלחת, אמרו לי בחיוך, זה בורר. לא הבנתי מה היה בעייתיות במה שעשיתי. מה זה בכלל בורר? אבל הבנתי שאסור להוציא את מה שרציתי מהצלחת. אז לא הוצאתי. התביישתי לשאול שמה, ולכן התקשרתי אליכם לבית ההורה, האם הרב יכול להסביר לי מה זה בורר?
חזק וברוך לשואלת. כל כך חשוב לכל אדם שמסתפק בהלכות לדעת, וכאן מדובר בהלכות בורר, שהן שאלות שמאוד מאוד מורכבות להבין את המהות, מה הנושא בעצם שמגיע לפנינו, מה המקרה שקיים כרגע לפניי, והרבה מאוד מקרים דומים זה לזה. ובעזרת שנברך היום לידר, סייעתא דשמיא, נעסוק בשאלות האלו, נשתדל להבין בכמה וכמה מקרים מה עומד לפנינו, ועל כל פנים, השאלה הזו דווקא שאלה יפה לפתוח בה את השידור היום, כי בה בעצם קודם כל נסביר את היסודות הבסיסיים. ובכן, כל מלאכות שבת הן מלאכות שכאשר אדם מתקן משהו, מכין משהו, מותר לאדם לאכול בשבת. אבל האפייה, דרך משל, הבישול, התחינה, זה לא אכילה. זה הכנת המאכל לצורך האכילה שתבוא לאחר מכן. התורה דורשת מאיתנו, והיה ביום השישי, והכינו את אשר יביאו. ביום שישי מכינים לקראת שבת קודש, וביום שבת אנחנו רק מתענגים, בשבת קודש אוכלים, נהנים, לכבוד שבת. גם מלאכת הברירה היא בעצם הכנה לקראת האכילה. ולכן יש לשים לב, מותר לאכול בוודאי שאין צורך לאכול את הפסולת והאוכל גם יחד, ברור. אבל יש לשים לב, אנחנו צריכים לעשות רק דברים שהם בעצם דרך אכילה, מהות של אכילה. לעומת זה, כאשר אני עושה דברים אחרים שהם בעצם רק מכינים את המאכל לקראת אכילתו, תוך כדי שזה קורה מלאכת הבורר, אז הדבר הזה הוא אסור. אני אתן דוגמה. עדיין לא ניגש לענות לשאלת השואלת. אני כרגע רק רוצה לתת דוגמה כדי להבין את היסוד בנושא הזה של בורר.
אם הרב יכול אולי לגעת ביסוד, שכדי שיבינו שזה לא כל מלאכה, לאיזה מלאכה זה נקשר, לאיזה מלאכות.
יפה, יפה. אז יש לנו כמה מלאכות שהן בעצם הכנת המאכל לקראת הסעודה, שהן אסורות. יש דברים שהן מותרים. אני אגע כרגע במלאכת הבורר, שזה בעצם השואלת שאלה. המהות של הדברים היא, יש לי כרגע, למשל, צלחת של פיצוחים. נפלו בתוכה כמה קליפות. אם אני לוקחת את הקליפות ומוציאה אותם החוצה, מה בעצם עשיתי? האם אני כרגע בפעולה עשיתי אוכלת? התשובה היא לא. אני מכינה את האוכל לקראת הסעודה. הדבר הזה אסור. ובכן, מה עליי בעצם לעשות? הרי אני רוצה לאכול. אי אפשר לאכול את האוכל עם הפסולת גם יחד. ובכן, עכשיו אני ניגש בעצם לענות לשאלה. מותר לאדם להפריד בין האוכל לפסולת, אם מתקיימים שלושת התנאים גם יחד. ונשים לב, קל מאוד מאוד לבצע את זה. התנאי הראשון, שצריך, מותר לקחת את מה שאתה רוצה, מה שנקרא לקחת את האוכל מתוך הפסולת. אסור לקחת להפך את הפסולת ולזרוק אותה החוצה, לא. מותר לקחת את האוכל מתוך הפסולת. תנאי ראשון. תנאי שני, כדי להתיר, צריך שיהיה לאלתר. מיד לאחרי שבררנו, הפרדנו, לקחנו את מה שרצינו, צריכים לשבת ולאכול. דבר שלישי, מותר לעשות את זה רק ביד. לא להפריד את זה בכלים שמיועדים לברירה או בכלים אחרים, כגון למשל, בוודאי שאסור לסנן במסננת בשבת וכדומה. בכל כלל שאמרתי, ישנה הרחבה גדולה מאוד. ננסה היום להרחיב קצת בכל כלל. אבל בקצרה, איך נתנו סימן, אומרים, אלי, אלי, למה עזבתני? בפסוק זה מלרע המילה הזאת, אבל שם הכוונה לקדוש ברוך הוא. כאן בכוונה אני אומר את זה מלעל, כדי שזה לא להזכיר את שם שנתברך בחינם. אלי זה ראשי תיבות, אוכל, לאלתר, יד. אם מצטרפים שלושת התנאים האלה, דהיינו, אוכל, אני לוקח את מה שאתה רוצה לאכול. לאלתר, תכף מיד אני יושב לאכול. ויוד זה יד, כלומר אני משתמש כדי, בשביל ההפרדה ביד, או בכף או מזלג שאני רוצה לאכול בהם, אבל לא בכלים של ברירה, זה בעצם היסודות. לכן, כאשר את לקחת את מה שלא רצית לאכול, והוצאת החוצה, אמרו לך שזה בורר. מדוע? כי בעצם הוצאת את הפסולת מתוך האוכל. מה עליך לעשות? להפך, לקחת את מה שאת רוצה לאכול, ולהניח בצד, להשאיר בצד, את מה שאת לא רוצה לאכול אותו. אם יש רווח, הפרדה, בין מה שאת רוצה למה שאת לא רוצה, אין בעיה להוציא את הפסולת הזו. כך כותב הגאון מנוחת אהבה. למה? לשון הרמב״ם, שני מיני אוכלים המעורבים זה בזה. אבל אם ישנה הפרדה, יש רווח ביניהם, רווח ניכר, ממילא הם לא מעורבים, אין בדבר הזה איסור בורר, וישר להוציא את זה החוצה.
ודווקא המלאכות הללו, כיוון שהם היו במשכן.
כמובן, אנחנו לא נוכל להיכנס היום במה כן ובמה לא, כי זה יהיה כל כך הרבה מה לא, אבל אני הדגשתי כרגע לגבי השאלה, זה בדיוק התשובה שלה. מעבר לזה, הלכות שבת הם גדולים, רבים, רחבים, בלי סוף.
שאלה נוספת, אני מכינה צלחת פירות לקינוח בסוף סעודת השבת. יש כמובן פירות יפים יותר ויש יפים פחות. האם יש בזה בעיה של בורר? לפעמים יש בננות שהן דבש ובננות אחרות שהן טובים לאכילה. האם אני רשאית להוציא את בננות הדבש, אחרת אף אחד לא ייגע בכלל בבננות, גם לא בבננות הטובות. אז השאלה היא מותר להוציא את זה, למרות שגם את זה אפשר לאכול וגם את זה אפשר לאכול, רק אלה יותר טובים.
טוב, שאלה שכמובן מצויה ביותר. ובכן צריך לדעת. כותב הרמה בסימן שי"ט סעיף ב'. כל שהוא מין אחד, אף על פי שבורר חתיכות הגדולות מתוך הקטנות, זה לא נקרא ברירה. לא נקרא ברירה. כלומר, ברגע שיש לי כאן תפוחים גדולים יפים יותר, תפוחים אחרים קטנים, פחות יפים, או אלה הם יפים מאוד, ואלה השניים קיבלו שם כמה מכות, או כמה נמשים יש להם ככה על הפנים, קצת חום פה, חום שמה, אז הם לא נחמדים, אבל כולם כמובן רואים לאכילה. לא שייך בזה איסור בורר. ואפילו שאתה לוקח את היפים עכשיו, ואת אלה שאינם יפים אתה תאכל אותם רק בעוד שעה, שעתיים, שלוש, אין בזה שום איסור בורר. יתרה מכך, בתוך מגירת הפירות במקרר, יש לי שם תפוחים ואגסים וקלמנטינות, ואני לוקח מכולם. אבל לוקח חלק מתוך התפוחים, חלק מתוך הקלמנטינות, חלק מתוך האגסים, גם זה לא נקרא בורר. ככה הרמה כותב מפורש בהמשך, אפילו היו שני מינים, הוא בורר משניהם ביחד, הגדולות מתוך הקטנות, גם כן כותב הרמה, אין בזה בורר. הואיל ואינו בורר מין אחד, סוג אחד מתוך חברו, אלא בורר משניהם, מלא אין בדבר הזה איסור בורר, וזה מותר לחלוטין. אבל אני חייב להעיר פה בנקודה מאוד חשובה. קורה לפעמים שאני לא סתם בורר את הגדולים מתוך הקטנים כי זה יותר יפה. אלא יש כאלו שהם רכים וראויים לאכילה, והשניים הם פשוט עדיין אינם ראויים לאכילה. הם עדיין קשים, הם בוסר, צריך לחכות כמה ימים עד שיהיו רכים וראויים לאכילה. צריך לדעת שבאופן שכזה יש פה איסור בורר. יש פה איסור בורר. המשנה ברורה כותב את זה גם בסעיף קטן ח' וגם בסעיף קטן ט'ו. הוא כותב, אם מחמת חמיצותו אין ראוי לאכול, הווה בוודאי דומה לפסולת, ויש בזה משום איסור ברירה. ואפילו נאכלים על ידי הדחק, יש בזה איסור מדרבנן. ולכן, אם אתה מפריד בין אלו הטובים לאכילה, ובין אלו שאינם ראויים לאכילה, אלא רק עידי הדחק, תפוח המצמץ, צריך להמתין לו כמה ימים, יש בדבר הזה איסור של בורר, ולכן עליך לקחת רק את הטובים, ולהשאיר את אלה שאתה לא רוצה, ובתנאי שגם כן יהיה לאתר, מיד לאחר מכן תשבו לסעוד. זה נקודה אחת. אני חושב שענינו כמעט לרוב השאלה. יש פה עוד נקודה נוספת שהיא מעוררת כאן, השואלת. היא אומרת, יש בננות שהן דבש, ובננות אחרות שהן טובים לאכילה. האם אני רשאית להוציא את בננות הדבש? אחרת, אף אחד לא ייגע בכלל בבננות, גם לא בבננות הטובות. טוב. בננות דבש, באמת, אם כולם דבש, אז זה בעצם בעייתי, זה כמו נחה דהדחק. אתה רואה באמת את רוב העולם, עוזבים אותם, לא רוצים לאכול אותם. גם שנקרא להם דבש ונקרא להם עוד שמות יפים ומתוקים, עדיין, כן, רוב העולם לא אוכל אותם. מי שאוכל אותם אוכל את זה בהחמצת פנים. בודדים תראה אותם אולי בעולם, שבאמת מחכים שזה יהיה דבש. בדרך כלל אוכלים כשזה ראוי לך. זה נקרא, ייתכן נקרא נחל עדי הדחק. אז יש בזה, בפשטות יש בדבר הזה בעיה, עליך לקחת מה שאתה רוצה ולהשאיר את מה שאתה לא רוצה. אבל מה? כאן בדרך כלל מדובר באשכול. אשכול של בננות. אשכול של בננות, לכאורה יש בדבר הזה אפשר להקל, כי לכאורה זה הפרדה של מין מין מין. אז אני אגיד משהו מסוים. יש שאלה מאוד דומה שנחלקו בה, מרן הגאון הרב משה הלוי עליו השלום בספרו מנוחת אהבה, שהוא מקל. לעומת זה מרן חזון עובדיה עליו השלום, שהוא מחמיר בדבר. נראה לי שבננות לכל הדעות אפשר להקל. מה העניין? אם אדם יש לו אשכול ענבים, והוא רואה כמה ענבים למעלה שהם קצת מעופשים, והוא רוצה להוריד אותם לפני שהוא מגיש את אשכול הענבים לשולחן, לפי דעת מרן המנוחת אהבה, מותר. למה? כיוון שזה נמצא למעלה, אז זה לא נקרא בורר, ומותר להפריד אותם. לעומת זה, לפי דעת מרן רבנו הגאון הרב עובדיה יוסף עליו השלום, הוא נוטה להחמיר. הוא אומר, גם בענבים האלו, זה אסור, ולמרות שלחורה זה מחובר, והכל יחד, יש דעות הרי להקל במחובר. הוא אומר לו, אין להקל, והוא אוסר להסיר את אותם ענבים המקולקלים שנמצאים למעלה על האשכול. הוא אומר, תגיש את זה ככה, וכל אחד ייקח את הענבים הטובים בלבד. עם זאת, לגבי בננות, דבש, נראה לי שגם לדעת מרן עובדיה עליו השלום אפשר להקל באותם בננות עליונות שנמצאים והם דבש ואדם רוצה להסיר אותם, כמו שהשואלת אומרת, אף אחד לא ייגע בשאר. נראה לי אפשר להקל. מדוע? מכיוון שזה לא כמו ענב קטן. זה בננה גדולה וניכרת בפני עצמה, בהבטת עין קלה, תכף רואים את זה. לפיכך נראה לי שבאופן שכזה, אפשר בהחלט גם לדעת מרן עובדיה להסיר אותם בננות דבש כדי שהסועדים ישבו ויאכלו מיתר הבננות.
חזק וברוך, פרסמות ומיד נשוב עליכם. שבנו עליכם מאזינים יקרים, ואנחנו עם הגאון הרב מצליח מזוז מרבני ישיבת כיסא רחמים ומורה צדק מורה הלכה בבית ההוראה של ישיבת כיסא רחמים בשיתוף רדיו קול ברמה בנשיאותו של מרן הגאון רבי מאיר מזוז שליטה, ראש ישיבת כיסא רחמים המעתירה. מספר הטלפון למאזינים שרוצים לשאול שאלות במשך השבוע, מ-7 בבוקר עד 12 בערב בלילה, 03-5500-228. היום השאלות מתמקדות בנושא הלכות שבת והלכות בורר. שאלה שהגיעה לבית ההוראה, שמעתי שיש איסור בורר בקילוף ביצים בשבת, וצריך לקלף את כל הביצים לפני שבת. האם זה נכון, כבוד הרב?
טוב, כנראה השואל הזה בעצם לפי, אני אסביר כנראה את השאלה שלו. כנראה הוא שואל, כי אנחנו יודעים שבבורר צריך תמיד לקחת את האוכל ולהשאיר את הפסולת. וכאן לכאורה, כשאדם מקלף ביצה, הוא בעצם לוקח את הפסולת. ולכאורה יש בדבר זה איסור בורר. אבל הרמה כותב בסוף סימן שינחף א', אסור לקלוף שומין ובצלים כשקולף להניח, כלומר הוא קולף עכשיו ורוצה לאכול את זה בעוד שעתיים שלוש. אבל אם זה לאכול לאלתר, אז זה מותר, כך כותב הרמה. מכאן למדנו שכל דבר שאדם צריך לקלף אותו, אם יד לאחר הקילוף הוא יושב ואוכל, הדבר מותר לחלוטין. ולכאורה, יש פה שאלה באמת. הרי אתה לוקח את הקליפה, איך זה מותר? המאמר מרדכי מסביר שם ואומר, כשאדם בדרך כלל רוצה לאכול, הוא לוקח את האוכל, הפסולת נשארת. אבל בביצה, בשקד, בכל דבר אחר, אין דרך אחרת. זו הדרך היחידה, לקחת את הקליפה ולהסיר אותה. אי אפשר להגיע לביצה בפנים בלי לקלף את הקליפה. לכן גם זה נקרא דרך אכילה, והדבר הזה מותר לחלוטין. יתרה מכך אני אדגיש, לפעמים יש לאדם איזה עלי חסה, יש לאדם כלח של חסה, והוא רוצה להפריד אותו. העלים העליונים הם מעופשים. הוא רוצה להסיר אותם כדי להגיע לעלים הפנימיים הטובים. או יש לו שומר, רוצה להוריד את העלים החיצוניים, לקלף ולהגיע לעלים הפנימיים שהם בעצם הטובים. ובכן, גם באופן כזה, למרות שלכאורה יש אפשרות להכניס את היד פנימה לתוך החסה, לקחת העלים הטובים. גם בזה כותב מרן החידה ברכי יוסף, אין צורך בכך. יכול האדם לעשות כדרכו, להסיר את העלים החיצוניים למרות שהם מעופשים ומקולקלים, כמו שאדם מסיר קליפה, יוריד אותם, ולאחר מכן יוכל לקחת את העלים הטובים הפנימיים. ולכן, הלכה למעשה, אין שום בעיה לקלף ביצה בשבת, ובתנאי אחד, שמיד לאחר מכן ישב האדם לסעוד. באמת מצוי מאוד באנשים כאלו שהם מקלפים את הביצים בשביל החמין של שבת וכו', מקלפים את זה מוקדם הרבה יותר לפני הסעודה. וכך בעצם הם נכשלים באיסור בורר. כי אף על פי שאמרנו שמותר לקלף ביצים, נכון, אין בזה איסור מצד משהו ברר את הפסולת, אבל מכל מקום זה חייב להיות לאלתר, או כמו שכתב הרמה בסוף סימן שנחף א'. בשולי הדברים אני אעיר הערה. האדם הזה כאן שואל, אומר, שמעתי שצריך לקלף את כל הביצים לפני השבת. ודאי שיש בדבר הזה בעיה. הגמרא מסכת נידה דף י"ז אומרת שחמישה דברים אדם שעושה אותם מתחייב בנפשו ודמו בראשו. אחד מהם, אדם שאוכל שום כלוף, בצל כלוף וביצה כלופה שעבר עליה כל הלילה כשהיא כלופה, יש בדבר הזה איסור גמור. הגמרא אומרת שבדבר הזה סכנה. האמת היא שראיתי פעם נשים כאלו ששמים ביצים בתוך החמין של שבת, ומטבע הדברים הרבה ביצים הם נסדקות. אז ראיתי שפשוט לוקחים את כל הביצים הללו והם פשוט זורקים אותם. למה? כי זה ביצה כלופה. ובכן, זו טעות מוחלטת. מפורש שם בגמרא, לא אחרונים ולא דרושים, מפורש שם בגמרא שכאשר יש אדם קילף ביצה, אבל אם הוא לא קילף אותה לגמרי, אלא שייר בה, כלומר השאיר מעט מהקליפה, שזה עדיין דבוק על גבי הביצה, אין בזה משום סכנה. הוא עדין לגבי בצל. אדם חתך בצל לשניים. אז עכשיו פה חצי בעצם הוא גלוי, הוא כלוף. נכון, אבל מכל מקום, הרי נשאר מהצד השני, עדיין חצי בצל שהקליפה נמצאת עליו. זה לא נקרא בצל כלוף שעבר עליו הלילה, ומותר בהחלט לאכול אותו במשך היום שלאחר מכן, ימים שלאחר מכן, אין בזה חשש כלל ועיקר.
זה אני חושב שהרבה לא יודעים את זה, הרב הטיל פה פצצה, חידוש עצום.
זה גמרא מפורשת, יש הרבה יודעים את היתר שהאחרונים כתבו. האחרונים כתבו, אם הביצה מטובלנת, מעורבת בתוך המאכלים, אין בזה איסור. זה הרבה עוד מכירים את הכולה הזאת של האחרונים אמרו. מה שהגמרא אמרה ביצה, סכנה, כמובן כשהיא נמצאת לבד. אבל אם אתה טבלנת את הביצה, אם אתה עשית סלט, ובתוך הסלט יש שם חתיכות שום, חתיכות בצל, אין בזה איסור. זה כולה שהאחרונים חידשו. אבל הכולה, כלומר הפוסקים חידשו. אבל הדבר הזה שאם נשאר הזה עוד חתיכה מהקליפה דבוקה, זו בגמרא מפורש שם.
חזק וברוך, יישר כוח. האם מותר לקלף נקניק מהניילון שעליו, וכן האם מותר להוריד את תווית המאפייה המודבקת על החלה?
ובכן, בספר שמירת שבת כהלכתה, כותב בדבר הזה שהדבר הזה מותר לחלוטין, ולמה? על פי אותו יסוד שאמרנו מקודם בשם הרמה, שמותר להסיר קליפה, אם כן, גם כן מותר להסיר את אותה הקליפה, את אותו הניילון שנמצא על הנקניק, ובלבד כמובן שאדם תכף לאחר מכן יאכל ולא יעקב את זה אחרי שעתיים שלוש. כי צריך להיות לאלתר. לגבי תווית האפייה, תווית של השם של המאפייה שמופיע על גבי החלות, דבוק שמה, מעיר בזה השמירת שבת כלחתה שראוי להוריד את זה עם קצת חלק מתוך הלחלות. חלה, ולא להסיר...
כמו הדין בזבוב.
לא. לא להסיר את זה לבד, לא בלעדים בזבוב, אלא כאן מנקודה אחרת. הוא מעיר מפני שאם אתה תריד רק את הנייר בלבד, אז יכול להיות שהאותיות שם יחתכו, ואז זה נחשב כמו מוחק. כי מוחק זה לא רק כאשר אתה מוחק בטיפקס, או מקשקש, או לוקח מחק ומוחק, אם אתה קורע נייר עם אותיות, יש בדבר הזה גם כן איסור של מוחק. אז הוא כותב שלכתחילה ראוי להוריד את זה עם קצת מהקליפה של הלחם, כדי שלא יבוא חלילה לידי קריעת האותיות ולידי איסור מוחק.
יפה, חידוש עצום, רחבה היא מן הים. ילדיי אוהבים לאכול את אור העוף. אני צולה בתנור את העוף עם האור שיראה יפה יותר. אך בזמן הארוחה מסירים אותו. האם יש בזה בעיה כלשהי להסיר את האור?
כן. בספר אגרות משה, חלק אור החיים חלק ד', וגם מרן עובדיה עליו השלום, כותבים שאפשר להסיר את האור. אין בזה בעיה. אני מתכוון לומר, אפילו כאשר האדם יכול בעצם לקחת את הבשר של העוף, והעור יישאר. אף על פי כן, מותר להסיר את האור של העוף.
כי זה דרך אכילה, לא בפנים מה שנקרא, כמו ההדרה, או שזה בגלל שזה... מלמעלה.
לכאורה צריך להחמיר, כי זה, אם זה לא מחפה, אם זה ממש לגמרי מחסה, אז ודאי שמותר, או... זה כמו קליפה. כן. אבל גם כאשר זה לא מחסה, בדרך כלל זה הרבה, ברוב המקרים, אפילו זה לא מחסה, אתה יכול בהחלט לקחת את העוף, והעור יישאר בצד.
אז מה יותר פה?
מה יותר פה? כיוון שהעור הוא נאכל, והוא לא סתם נאכל, הוא נאכל עם העוף עצמו. איך היא אומרת פה? ילדיי אוהבים לאכול את עור העוף. הילדים וגם אנשים מבוגרים, יש כאלה שאוהבים את זה. יש כאלה שהם מטעמים בריאות או מטעמים אחרים לא רוצים לאכול את האור. זה לא משנה. כיוון שהדבר הזה בעצם נאכל מצד עצמו, ובדרך כלל אנשים אוכלים אותו ונאכל אפילו יחד איתו, ובעצם זה גם מין אחד מהבשר של העוף. בנוסף לזה יש את הסברה שזה מחובר גם כן. אז במחובר יש הרבה ראשונים שסוברים שאין בזה איסור של בורר. בורר זה רק כאשר שני מינים מעורבים יחד, לא כאשר מחוברים יחד. למעשה, גם שני דברים שהם מחוברים יחד, אנחנו פוסקים שזה אסור מצד בורר. אבל כל פנים, מצרפים גם כן את הסברה הזאת, ולכן גם אגרות משה, גם חזון עובדיה, סוברים שאפשר לאדם להסיר את העור של העוף ולאכול מיד. אם הוא עושה את זה לאתר, אין בכך שום בעיה כלל ועיקר.
שאלה כללית בנוגע לזה, שנוגעת לנקודה הזו, מתי באמת דנים, או איך דנים יותר את הנושא של בורר? האם אנחנו מסתכלים רובה דקולי אלמה, או אם האדם באופן אישי, שדוגמה כאן, אני נגעל מאוד מלאכול את האור, וילדיי כן אוכלים, אומרת האישה. האם מסתכלים על דרך העולם, כמו שהילדים שלה כולם אוכלים את זה ונהנים מזה, או שמסתכלים לגבי האדם באופן פרטני?
יפה. התשובה היא, מסתכלים כלפי רוב העולם. מדוע? אם רוב העולם אוכלים את זה, זה נחשב שזה מין אחד, זה סוג אחד. וכיוון שזה סוג אחד, גם אם אתה איסטיניס וממש ממש לא רוצה לאכול את זה, מכל מקום, זה נחשב כמו לקחת מין אחד וחתכת אותו לשניים. לא הפרדת בין שני מינים. למשל, היה בזמנו דבר כזה שנקרא קנקן בריטה. קנקן שבעצם תכניס תוכו מים, ואתה מסנן אותם. אני לא מדבר כרגע לגבי סוזום ההפוכה, לגבי כל מיני דברים כאלה שנכנסים לפחם, ואומרים ששם זה נהיה ממש מלוכלך, ואי אפשר לשתות זה כלל ועיקר, אני לא מדבר על זה. מדבר על דברים יותר פשוטים, ששם בעצם מה שקורה, זה אדם לוקח מים מהברז, שרוב העולם שותה את המים מהברז. הוא מחזיז לתוך קנקן, ושם זה מסתנן ונהיה נקי יותר. האם יש בזה איסור של בורר? לכאורה בורר אפילו בכלי. התשובה היא לא. למה? כיוון שכל העולם שותה את זה, זה אין פה הפרדה משתי מינים, זה נקרא כוס מים. אני איסטיניס רוצה לשתות מים זקים וצלולים, אין בזה איסור של בורר כלל ועיקר.
הזכרנו קודם את הנושא הזה של ההדרות, אז באמת יש כאן לשאול, איך ניתן לאכול דגים בשבת? הם מלאים בעצמות, ומה עושים עם איסור בורר? איסור בורר בעניין של אכילת דגים, עם העצמות זה בעיה באמת.
כן, ובכן, אנחנו גם משנה ברורה כבר דן בזה, וכל האחרוני דורנו דנים בנושא הזה. לגבי אדם גדול ולגבי ילדים קטנים, אז נתחיל בזה כך. כאשר האדם אוכל, ומגיע ויש רואה לפניו שם איזה עצם, אי אפשר להמשיך לאכול. הוא גם לא יכול לקחת את הדג מתחתיה, הוא חייב פשוט לקחת את העצם ולהוציא אותה החוצה. במצב שכזה כותב הרב נשחי, הרב משנה ברורה, המנוחת אהבה, חזון עובדיה, כולם כותבים שאפשר להקל ולקחת את העצם באותו רגע ולהוציא אותה החוצה.
כמו הקליפה.
כן, כן. אבל כאן זה יותר מזה. גם כשזה ממש כאילו אפשר לקחת את הבשר, אבל אדם פגע באותו רגע בעצם, זה הדרך לקחת את העצם ולהוציא אותה החוצה, העצם של הדג. למה? כי זה יקרה שעת אכילה ממש.
מתי זה הבעיה אם ככה?
מתי זה הבעיה? הבעיה זה רק כאשר האדם רוצה להפריד את העצמות של הדגים לפני שהוא אוכל את כל הדג. קודם כל, מסיר את כל עצמות הדג, ואחרי זה רוצה לאכול אותו. זה בעיקר קורה כאשר האדם רוצה להכין את זה לילדים. ואז הוא ממש מכין להם ונותן להם לאכול. בזה, אז גם המשנה ברורה, וגם כמו שאמרתי, יתר האחרונים הזכירו, אמרו, שלמעשה אפשר להקל להם, כמובן שתכף, אחרי שאני מוציא להם את העצמות מתוך הדג, המחוברים בדג, הם יד יושבים לאכול את הדג.
כאן גם נכנס הכלל של אלי.
באיזה אופן זה בוודאי שהדבר הזה אסור? עצמות שנפרדו מהדגים והם מונחים צמוד אליהם, זה בוודאי. אסור לאדם להפריד אותם ולהוציא אותם החוצה. אלא תיקח את הדג והעצמות יישארו בצד. מה שאמרתי שאפשר להקל לך תחילה, רק ברגע ממש אתה אוכל את הדג.
הכלל של אלי נכנס פה?
ועוד שנייה, תחילה. רק כאשר מיד אתה אוכל את הדג. אם זה ילדים, אפשר גם רגע לפני שמתחילים לאכול את כל הדג, זה רק בעצמות המחוברים בדג. אבל כאשר אתה רוצה לקחת עצמות שהוא נפרדו כבר מהדג, אתה מוכרח להסיר אותם הצידה. חילה כבודו אמר באמצע איזה, השחיל איזה שאלה, שלא יכולתי לשמוע.
שאלתי כאן לגבי הכלל של אלי.
כן.
גם נכנס פה?
יפה. יש פה שאלה, אמרנו שבבורר חייב להיות שיהיו שלושה תנאים, שסימה שלהם אלי, למה עזבתני? אם אדם שכח, יזכור, למה עזבתני? מה סימה שלהם? אלי, א', שזה אוכל, וכאן זה לא קיים. אדם לוקח את העצם ומוציא אותה החוצה. כיוון שזה מחובר בדג, וככה הדרך בדג, בשונה מדברים אחרים, לקחת את העצמות להוציא אותם, בשעת האכילה זה מותר. ובתנאי שזה יהיה לא רק לאתר, אלא יתרה מכך, ממש בשעת האכילה ממש, וכמובן התנאי השלישי, שזה יהיה ביד.
זהו, השאלה היא מותר עם מזלג.
ובכן, קודם כל, השאלה היא לא מעשית. למה? כי דגים, עצמות דגים מוציאים ביד. נתנו בזה רמז כתוב, וכל דגי הים בידכם ניתנו. את הדגים אי אפשר לאכול במזלג, דגים אוכלים אך ורק ביד.
שמעתי את הדבר הזה וכתב את זה בספרו, מור חמי, לפני 35 שנה.
באיזה ספר?
עצי יער.
שם הוא כתב, מה הוא כתב שם?
את הדגים אוכלים ביד, למה? שנאמר, ואת דגי הים ביתכם ניתנו.
כן, חזק ברוך.
פרסמות, מיד נשוב עליכם. שבנו עליכם, מאזינים יקרים, אנחנו עם הרב הגאון, הרב מצליח מזוז, שליט מרבני ישיבת כיסא החמים, מורה הוראה בבית ההוראה של ישיבת כיסא החמים, בנשיאותו של מרן הגאון, רבנו מאיר מזוז שליטה. הרב, יש פה שאלה. אני רוצה, יש פה שאלה מאוד ארוכה, אני רוצה להכין את הסלטים והפירות עוד כשהגברים בבית הכנסת, כדי שכאשר הם יבואו, הכל יהיה מוכן לסעודה, האם מותר או לא. ושאלה נוספת שהיא קשורה, גם אני גם בבית הכנסת ואני מכין סעודה שלישית לפני תפילת מנחה. אין אפשרות להכין את זה אחרי התפילה, זה הרבה עבודה וכולם מחכים לסעודה, מה עליי לעשות?
טוב, אני אפתח קודם כל בדבר שקשור דווקא לגבי שטיפת פירות. עצם שטיפת הפירות היא מותרת לחלוטין, אין בזה שום בעיה של בורר. היה איזה חכם אחד שכתב להחמיר בזה, אבל השיב על דבריו כבר מרן הגאון, הרב משה לוי, ספרו מנוחת אהבה, ספרו תפילה למשה, גם מרן עובדיה עליו שלום, ציטט אחר כך את הדברים שלו, ודאי שהדברים הם נכונים, ומותר לשטוף פירות בשבת. אין בזה איסור. אבל אני רוצה להעיר פה הערה שהרבה נכשלים בה, איך שוטפים פירות? יש כאלה לוקחים כל פרי, שוטפים אותו, שמים אותו מתחת לברז, יפה מאוד. אבל יש הרבה כאלו שלוקחים את הפירות, מניחים אותם בתוך צלחת, פותחים את ברז המים, וממלאים שהכל יתמלא. בפרט, או יותר עושים את זה, כאשר ישנה פירות כאלה שיש עליהם ריסוסים, כמו
ענבים.
ענבים, אז שמים שם קצת סבון כלים, כמה טיפות של סבון כלים עם המים, כל הריסוס יורד למטה. ואז יש, נשארו מים בתוך הצלחת, בתוך הקערה. מה הם עושים? מניחים את היד על הפירות, ומעמידים את הצלחת ככה שתהיה זקופה, כל המים יוצאים החוצה. צריך לדעת שיש בדבר הזה איסור דאורייתא. למה? הם עושים, מורידים את הפסולת מתוך האוכל. כי הרי עכשיו היו כאן המים והאוכל, המים זה פסולת, אני לא רוצה את המים. ויש כאן את האוכל, את הענבים. בשעה שמניחים את היד על הפירות, זוקפים את הצלחת, נותנים לכל המים שיזרמו החוצה, הם עושים בעצם הוצאת הפסולת מתוך האוכל, יש בדבר הזה בעיה חמורה של איסור בורר. ולכן מה שצריך לעשות זה פשוט לקחת את הפירות ולהניח אותם בתוך צלחת אחרת, לשפוך את המים, אם אתה רוצה להחזיר דווקא את הפירות לצלחת הזו, אין בעיה, צלחת יפה, מעותרת, הכל טוב ויפה, אבל לשים לב, לקחת את הפירות מתוך המים, אז בעצם מה אתה עושה? אתה לוקח את האוכל מתוך הפסולת, אתה שופך לאחר מכן את הצלחת עם כל המים שבתוכה, באופן שכזה זה מותר. עכשיו, אני אגש לנקודה השנייה, שבעצם שתי השאלות הם חותרים למקום אחד. אמרנו אחד מהסימנים של אלי, הלמד זה לאלתר. מה זה הגדרה של לאלתר? ובכן, יש בזה שלוש דעות. יש בזה דעות בראשונים, דעות באחרונים, איך ההבנה בדברי רבותינו הראשונים. יש דעת הגאון מנוחת אהבה שהוא סובר שתכף לאחר שהאדם סיים את מלאכת הברירה צריך להתחיל את הסעודה תכף ומיד. יש דעת הגאון חזון עובדיה עליו השלום שהוא מקל עד חצי שעה סמוך לסעודה, אומר אפשר להקל בכך. ויש דעת הגאון הבן איש חי עליו השלום שהוא סובר שעד שעה לפני הסעודה מותר לברור. אם כן, מצינו כאן מחלוקת גדולה עולם, מה זה ההגדרה של לאלתר? כאשר הדעה המחמירה ביותר אומרת שצריך להיות תכף ומיד צמוד לסעודה, ומי שיכול לנהוג כך, אין לך דבר יותר טוב מהדבר הזה. כמובן, שבתוך הסעודה לא חייב מיד לשבת לאכול, לגמור את כל מה שאכלתי. הסעודה נמשכת שעה ושעתיים ושלוש, לא נורא. אתה יושב, גומרת לברור, עושים נטילת ידיים, תחינים בסעודה, גם אם זה יוגש במהלך הסעודה לפני ברכת המזון, זה בסדר גמור. יש את הדעה השנייה, חצי שעה לפני הסעודה. יש את הדעה השלישית, שזה דעת אבי נשחה עליו השלום, ואני רוצה לומר שמרן ראש הישיבה שידוע שהוא ממש מתנזר מקולות יתרות, דווקא בדבר הזה הוא ישב וטרח, לקיים את דברי הבן איש חי, והוא כותב שבאמת מי שמתבונן מעיקר הדין יכול בהחלט להקל עד שעה לפני הברירה. והמחמיר לעשות תוך חצי שעה או תכף ומיד תבוא על הברכה, אבל מעיקר דין אפשר להקל בשעה. ולכן לגבי אותה גברת, אם יכולה לעשות את זה סמוך ממש לסעודה, מעולה. אבל לגבי אותו גבאי שאומר אין לי שום אפשרות להכין זאת אחרי התפילה, זה הרבה עבודה, כולם חכים לסעודה, אין מצב, אני חייב לעשות כך. אין לי אפשרות להתפלל תפילת מנחה מוקדמת. אני גבה שבית הכנסת, אני מארגן פה את התפילה, בהחלט יכול לעשות, כדעת בן איש חי, ידוע בן איש חי, היה מחמיר, חסדאי מילה, כמו שקורא לו מרן הרב עובדיה עליו השלום, לכן הוא יכול לגבה את זה, אבל בתנאי שזה לא יהיה יותר משעה לפני הסעודה, זה המקסימום שאפשר להקל בדבר.
יש לנו דקה, הרב, האם מותר לרוקן את שיירי האוכל שבצלחת לתוך הכיור, ועל ידי כך הנוזלים יורדים בצינור, והעצמות וכל הפסולת האבה נשארת במסננת שבכיור או במשולש שבכיור, האם זה מותר או שזה בורר בכלי?
כן, אני אענה בזריזות ובקצרה. כותב על כך הגאון מנוחת אהבה, מרן הגאון הרב משה לוי עליו שלום, שזה מותר. ומדוע? כל איסור בורר זה רק כאשר הוא בורר אוכל מפסולת, או להפך. בורר מין ממין. כאן, את הכל בשבילו זה פסולת, את הכל הוא זורק. אלא מה? שאת זה הוא רוצה לזרוק בתוך הצינור, ואת זה הוא רוצה לזרוק לפח. אבל את הכל הוא זורק, ולכן באופן שכזה אין פה איסור בורר כלל, והדבר הזה מותר בשבת, אין בה כאשר שמסננת, ואין כאשר הוא שם את זה בתוך המשולש שבכיור. כיוון שהוא זורק את הכל, אין בכך שום איסור בורר.
יש שמחמירים, האותי אור, רבי ימנואל טולדנו, בספרו גם כתב שזה מחמיר בזה מאוד.
הרבה, כן, וגם מרן עובדיה, וכל הפוסקים כמעט בדורנו, כולם הסכימו שלמעשה הדבר הזה מותר, מהסברה שהסברנו, כי אין פה שני מינים. שני מינים זה איסור, אבל כאשר זה הכל מין אחד, אז מלא אפשר בדבר, והדבר הזה בהחלט להקל בעניין הזה. יש לנו עוד זמן?
חצי דקה אנחנו.
חצי דקה, טוב. אז סיימנו להיום בעזרת שן ברך, שבוע הבא. בעזרת שנברך בהלכות נוספות בסייעתא דשמיא.
תודה רבה ויישר כוח לגאון רבי מצליח מזוז מרבני ישיבת כיסא רחמים המעתירה. מספר הטלפון של בית ההוראה בנשיאותו של מרן ראש הישיבה 03-5500-228. שאלות שמגיעות לשם אנחנו בעזרת השם נדבר עליהם כאן בשידור כמדי יום ראשון בין 12 לאחת. תודה רבה לדוד טוויטו הטכנאי, הייתי איתכם אשר ברדה. המשך האזנה הרבה ומועילה. ורחמים תפילתי